עוד כמה דקות, תודה, נראה את המצגת, אבל לפני זה, לפני שנתחיל, הייתי מבקש נעשה חזרה קצרה על מה שלמדנו לפני שבועיים. אני מבקש כולם באים מוכנים, כי אנחנו באמצע הפרק, נושא מאוד רציני. ואני מבקש, תפתחו בבקשה בגטה לרומים, פרק 9, ונקרא שוב פסוקים 10-13, בתור חזרה על מה שהיה פעם שעברה, ואחר כך נתנמשי להתקדם. אז רומים פרק 9, 10, 11, 12, 13. ולא זאת בלבד, כן היה גם ברבקה ביותה הרה לאחד ליצחק אבינו, כי וטרם יולדו בניה, ועוד לא עשו טוב או רע, למען תקום עצת האלוהים כפי וחירתו, לא מתוך מעשים, כי אם כרצון הקורא. נאמר לה, כי רב יעבוד צעיר, ככתוב, ואוהב את יעקב ותסב סנתי. בקריאה שטחית, אם מתייחסים רק לפסוקים, בלי לראות את ההקשר, אפשר להגיע למסקנות מוטעות לחלוטין, ולצערי הרב יש גם מאמינים ומאמינות שלהבנתי הם הגיעו לבלבול רוחני מושלם, עצוב מאוד. שקוראים את זה כפשוטו, בשתי דקות, מה אפשר אולי להגיע למסקנה? לפי מה שכתוב כאן, רבקה בהיריון, ברחם שלה, בבטן שלה יש תאומים יעקב ועשיו. עוד לא נולדו עוברים קטנים. מה נאמר? כבר נאמר, אלוהים אוהב את יעקב, הוא שונא את עשיו, אל התאומים. והוא מחליט שהגדול יותר עשיו יעבוד את הצעיר יעקב, את הצעיר יותר את יעקב. אתה רואה, מה קורה כאן? איך זה יכול להיות? איפה הצדק שלו? למה הוא בוחר ביעקב ולא בוחר בעשיו? למה? כתוב לא מתוך המעשים. הרי ברור שהם ברחם עוד לא עשו כלום. הם עוד לא נולדו, זה ברור. איפה הצדק של אלוהים? למה לדומה הוא לא בחר בעשיו? למה דווקא ביעקב? אז כתוב כאן, תשימו לב, הוא אומר כאן, בסוף פסוק 11, כרצון הקורא, כך אלוהים מחליט. אני לא ארחיב על מה שדיברנו פעם שעברה, כמעט חצי שעה. הבנתם שזה יותר מורכב מהפשט. ואני שאל שאלה קטנה. מה דעתכם, האם באותה מידה שאלוהים בחר ביעקב, הוא יכל גם לבחור בעשיו? זה סתם מקרי שהוא בחר ביעקב, או שזה לא מקרי? מה דעתכם? זו שאלה עקרונית. בוא נראה, אלוהים בוחר סתם דברים שאני אבין. אתם מכירים דבר כזה? אני לא מכיר. כל מה שאלוהים בוחר ומחליט, יש לי סיבה. הוא לא עושה סתם דברים. אני חושב שגם אנחנו לא עושים סתם דברים. וברור לגמרי שאלוהים בחר ביעקב, להמשיך את זרע ההבטחה שהתחיל אברהם, יצחק ועכשיו יעקב, לא במקרה. אז אם לא היה לנו את התורה, לא היינו מבינים מדוע. אבל היום אנחנו יכולים לקרוא בתורה, ואני אומר בקצרה, אלוהים יודע הכל מראש, שום דבר לא מפתיע אותו. יעקב היה אדם רוחני, למרות שהוא גם עשה דברים לא בסדר, אנחנו יודעים את זה. עשיו היה אדם בשרי, חי בבשר, הוא רצה את האוכל, זה מה שעניין אותו, הבכורה לא עניינה אותו. אדם חומרני כזה. אלוהים לא במקרה בחר ביעקב להמשיך את אברהם ויצחק ויעקב. לא במקרה, מתוך ידיעתו השלמה. עכשיו אני חוזר, כפשוטו מי שיגיד, זה לא הוגן, זה לא צודק. אז בוא עכשיו, אולי בעצם נמשיך לקרוא את הפסוקים, אחר כך נראה את המצגת. נקרא מ-14-18. אם כן, מה נאמר? אחי יש עוול באלוהים? חלילה. כי למשה אמר, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. ועל כן, אין הדבר לא ביד הרוצה, ולא ביד הרץ. כי ביד האלוהים המרחם. כי כן הכתוב אומר לפרעו, בעבור זאת העמדתיך, בעבור אראותך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ. ויוצא מזה, כי את אשר יחפוץ יחוננו, ואת אשר יחפוץ יקשהו. טוב, בוא נתחיל עכשיו, אם שאלו כשאלו חבות האורות, נתחיל עכשיו עם פסוק 14. האם חלילה באלוהים יש עוול? האם הוא לא הוגן? אני מקווה שכולנו כאנשים יראה אלוהים, בכלל לא מייזים לשאול את השאלה הזאת. אלוהים הוא צדיק מושלם, לא פחות מזה. אנחנו נראה את זה גם בהמשך. הוא לא עושה שום דבר במקרה, הוא גם לא טועה בכלום, הוא גם לא נושא פנים. אין נושא דבר כזה שנקרא פרוטקציה, לאחד, להעדיף על פני האחר. אין כזה דבר. בני אדם עושים את זה, אלוהים לא. וכי מי ששומע את הדברים חושב שאולי אלוהים נוהג בצורה לא נכונה. פולוס מיד מסביר. ומה הוא אומר כאן? חלילה, חס וחלילה, זה לא יכול להיות. שלא יהיה ספק לכל אחד מאיתנו, אני אומר את זה כדבר עקרוני, במיוחד בפרק הזה, הצדקה של אלוהים היא 100% ולא פחות. וכל מה שהוא עושה, מהדברים הגדולים עד הקטנים, בצדקה מוחלטת, והערב אנחנו נראה את זה במפורש, עם הרבה דוגמאות. ואני שואל שאלה קטנה. האם אלוהים נהג בחוסר צדק בכך שהוא בחר ביעקב להיות חלק מאיזה ההבטחה? משהו כאן לא הוגן שאני אבין. למה לא? מה, למה הוא היה צריך לבחור בעשיו? מי קבע את זה? אלוהים בחר, זאת הבחירה. ואיך שאמרתי פעם שעברה, יש אנשים מסוימים כמו אברהם, יצחק ועכשיו יעקב, שרק בהם אלוהים בחר בתור זרע ההבטחה שממנו יבוא המשיח. למרות שהיו עוד אנשים אחרים מאוד רוחניים וצדיקים, הם לא נבחרו. למה? כי ככה אלוהים מחליט. אנחנו עוד שניים שלושה שירים נגיע לריבונות של אלוהים, וחשוב שנדגיש את זה. נבין, אלוהים יכול לעשות מה שהוא רוצה, לאף אחד אין את הזכות בכלל לפתוח את הפה, להגיד חצי מילה. חוץ מדבר אחד, הוא לא יכול לעשות עוול, חס וחלילה. זה לא. צדק מושלם. והוא ממשיך ואומר, כך דיברנו על זה לפני שבועיים, בכך שהוא העניש את האדומים צאצאי הסב על חטאם הכבד כלפי בני ישראל. אני לא אחזור מה שלמדנו לפני שבועיים. האדומים צאצאי הסב, למדנו, הם רדפו את בני ישראל ועשו להם את הרע כל הזמן, ואלוהים החליט למד אותם לקח, הוא השמיד אותם. רק אם הם היו צדיקים, האדומים אלה, אנשים מאוד רעים, עשו את הרע בין האלוהים. ברור שמגיע להם עונש, ואלוהים העניש אותם והכחיד אותם לגמרי, למדנו על כך ברחבה פעם שעברה. אני חוזר מי שלא היה, כשמדובר על עשיו ויעקב, מדובר גם על שני האנשים אלה, עשיו באופן אישי, וגם על הצאצאים שלהם. ישראל, הצאצאים של יעקב, והאדומים, הצאצאים של עשיו. ורק כשהם מחברים את הכל ביחד, רואים את התמונה השלמה. לא לפני זה. עכשיו, אחת הבעיות של עמנו עד היום, כל מי שנולד יהודי מבסוט, הוא עשה ברית מילה, טוב לו, הוא מרגיש שהוא יבשל לנצח. למה הוא יהודי? בן אברהם. מין ביטחון כזה, שבני אברהם רצויים לאלוהים. כמה שהם טועים. עד ימינו. כמה יהודים שיש להם את התפיסה הזאת, כמה הם טועים ולא מבינים שזה לא נכון. גם מזמן פולוס ועד ימינו, וממשיך הלאה. פולוס מסביר להם. מה הוא מסביר להם? תשימו להם. עשיו היה בן יצחק בן אברהם, זאת עובדה. כמו ישמעאל, גם הוא היה בן אברהם. אבל עשיו לא נבחר להמשיך את זרע ההבטחה, הוא לא נבחר. יעקב נבחר. וצאצאיו האדומים כוללו ונענשו קשות לפי צדקתו של אלוהים. גם כל צאצאי האדומים הם צאצאי עשיו, צאצאי אברהם. אז מה? מה אלוהים עשה לאדומים? השמיד אותם. עשיו הוא לא השמיד, הוא פשוט לא זכה לקבל את הברכה שיעקב קיבל. למרות שאתם זוכרים, גם עשיו קיבל ברכה. לא כמו יעקב, זה נכון. אבל אז מה זה עוזר להם שבני אברהם? האדומים אלה, והושמדו. למדו לפני כן, לא כל מי שמישראל, מישראל המה. אל תחשוב, למד גם לפני זה, לא כל מישהו יהודי, באופן חיצוני, גם עשו לו ברית מילה, הוא יהודי באמת. מה פתאום? אלא מי שבלה בתוכו יהודי, אדם באמת ירא אלוהים, זה יהודי אמיתי. ובני ההבטחה הם בני אלוהים. בהם אלוהים בחר דרכם להביא את ישוע המשיח לעולם. אברהם, יצחק ועכשיו יעקב. אני ממשיך על ה-15. הוא ממשיך לפתח את הרעיון בחוכמה רוחנית שאני לא יכול להסביר אותה. הוא ממשיך אומר פולוס, למשה אמר, וחנותי את אשר אחון לתת חן או לתת חנינה, וריחנתי את אשר ארחם. מה אני אומר למשה? אני מחליט למי, את מי לחון, למי לתת חנה, ועל מי לרחם. אני מחליט. האם הרחמים שאלוהים נותן לבני אדם, הוא סתם נותן אותם בצורה שרירותית? זאת השאלה. כי כאן אין הסבר. ככה זה נראה, הוא מחליט. מה, הוא ריבון, מישהו יגיד לו מה לעשות. אז בואו נראה עכשיו, בואו ניכנס לפרטים. תראו, זה לא כל כך פשוט, כמו שזה נראה בקריאה ראשונית. אלוהים מחליט, זה ברור. אתם תרף תראו שגם בתחום הזה, כמו ביתר דברים, אלוהים פועל בצדקה שלמה. שלמה. אני לא מדגיש את זה במקרה. מי זוכר מתי, באיזה הקשר נאמר הפסוק? זה הדוגמה, פסוק שמי שלוקח אותו בפני עצמו יכול להגיע למסקנה מוטעת לחלוטין. באיזה הקשר זה נאמר? אז שימו לב, זה מופיע בשמות למד ג' 19 בתורה. אני מזכיר לכולם, חשוב מאוד להבין את ההקשר. זוכרים, חטא העגל. חטא העגל. אחרי שאלוהים הוציא את עם ישראל, הגיעו למדבר, משה הלך להביא את לוחות הברית, הוא מתעכב, ואז אנשים מוטרדים, אומרים לאהרון, תבנה לנו איזה עגל, איזה אלוהים, והוא בונה להם, והם משתחווים ועובדים אותו וסוגדים. פשוט לא להאמין. העגל הזה הוציא אותם מצרים, עגל הזהב. מי זוכר, כשמשה ירד, מה אלוהים אמר למשה? מה אלוהים רצה לעשות, הם זוכרים? מיד, מי זוכר? השמדה טוטלית. תקראו, בשמות, אני לא אקרא, אעבור לפסוקים האלה. שימו לב. אלוהים מיד רצה להשמיד את עם ישראל. את כל העם. וממשה לברוא זרע חדש, התחלה חדשה. עם ישראל גמרנו, לא מגיע לו. השמדה טוטלית, תקראו אותו בשמות. משה אוהב את העם שלו, תמיד הוא אהב. הוא מתחנן. מה הוא אומר לאלוהים? זכור לאברהם, ליצחק ולישראל, יעקב, עבדיך אשר נשבעת להם. הוא מזכיר לאלוהים, אתה הבטחת להם. לגבי עם ישראל ש... עם הזה יהיה ברכה לכל עמי העולם. וכתוב בהמשך, וינחם אדוני על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. משה מתפלל, בקש את הרחמים של אלוהים על עם ישראל. ואלוהים שומע בקול משה ומרחם. מרחם על העם. האם מגיע לעם רחמים? מה פתאום? על מה ולמה? אחרי הפשע שהם עשו, דבר כזה הרי לא יתואר במילים. תשים לה רק הערה קטנה מעניינת. מאיזה שבט היה משה? מי זוכר? שבט לוי, נכון? לפי התורה, מאיזה שבט היה אמור להופיע משיח? אתם יודעים? איזה בכל העם? יהודה. זה ברור לגמרי. משבט יהודה. כלומר, אלוהים מראש קבע את זה. לא ממשה, לא משבט לוי. משבט יהודה. ולכן עכשיו אלוהים מוכן לענות לתפילתו של משה. והוא מחליט לא להשמיד את העם. לא להשמיד את העם, הוא מרחם, לא משמיד. סימון, הוא נותן חנינה לעם. למרות שמגיע לעם הכחדה שלמה, שלא תהנה הבנות. כלומר, למרות שזה מה שמגיע לעמנו ישראל, אלוהים ממשיך להיות נאמן להבטחותיו, לאברהם, יצחק ויעקב, למרות שהעם לא נאמן. תראו איך אלוהים פועל. באמת, זה קשה להסביר את זה. איזה חסד, איזה סבלנות ואהבה שיש לו. לא יתור. למה אלוהים החליט במקרה הזה לרחם על עם ישראל, אתם יודעים? למה? הוא לא עושה סתם דברים. ברור לגמרי, מה שאמרתי לפני שתי דקות, כדי להמשיך למלא את ההבטחה שלו. הוא הבטיח לאברהם ויצחק ויעקב, והוא ימלא את ההבטחה. לא ממשה, לא משבט לוי, אלא מיהודה. בהמשך ישראל, כמובן, יהודה זה אחד הילדים של יעקב. מעם ישראל יבוא המשיח. תשימו לב, אלוהים החליט לרחם על העם שלנו ולא להשמיד אותו. למה? כדי למלא את התוכנית שלו עבור עם ישראל. זאת הסיבה. זאת הסיבה. ולכן אני כאן מדגיש את הדבר הזה. אלוהים, יש את הזכות המלאה לכל ולרחם, להימנע מלהעניש. מגיע עונש, הוא מחליט לא להעניש כל אחד שמגיע לעונש. זה רחמים. במקרה הזה הבנו למה הוא מרחם. זה מה שברומים כתוב. רק הערה קטנה חשובה מעניינת, כדי שנראה את הצדקה של אלוהים. איך ייתכן שעמנו הנבזה הזה נועף ניוף רוחני ובאמת משתחווים לעגל הזהב ועושים שם חגיגה שלמה, עבודת אלילים אמיתית, והוא מרחם על העם הזה במקום להשמיד אותם, מגיע להם עונש הכי נורא. אני רק רוצה להדגיש שהרחמים של אלוהים היו זמניים בלבד, כדי שנראה את כל התמונה. זמניים בלבד, לא תשימו לב. אני הרשה לקרוא שם, וישב משה לאדוני ויאמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. ואתה, אם תישא חטאתם, ואם אין, וכן אינה מסביבך אשר כתבת. הוא מכיר בחטא הנורא, משה, אין מה להסיר, אבל אל תשמיד את העם הזה. אני מוכן שתמחוק את שמי, שאני אמות, אבל שעם ישראל ימשיך. מה היינו אומר לו? ויאמר אדוני למשה, מי אשר חטא לי, הם חנו מספרים. למה שמשה ימות? הוא לא חטא. הוא בסדר. מי שחטא ימות. האם אלוהים מילא את ההבטחה הזאת? כמובן שכן. כמובן. מי שחטא ימות. ואני רוצה להזכיר לכם, תחשבו רגע טיפה, אני קורא שאתם זוכרים שחטא העגל היה יחסית בהתחלה, אחרי יציאת מצרים, והם היו שם 40 שנה. מה קרה לכל אלה שהשתחוו לעגל? אתם יודעים מה קרה להם? אני מזכיר לכולם, תראו בתמונה הזאת. הפגרים שלהם נפלו במדבר, ואף אחד מהם לא נכנס לארץ ההבטחה פרט לשניים. יהושע וכלב בן יפונה, רק שניים. וכל אלה מתו במדבר, בתור עונש. ניתן לי שילדים שלהם, אלה שלומדו מגיל 20 ומעלה, הם כן נכנסו לארץ כנען, אני מבין שהם לא היו שותפים לחטא העגל, או שהם היו מאוד מאוד קטנים, אבל הם נולדו יותר מאוחר. אז שימו לב, מצד אחד אלוהים מרחם כדי למלא את התוכנית שלו, במובן הרחב של עם ישראל, מצד שני, את אלה שחטאו חטא כזה היום ונורא, הוא לא מוותר להם. טוב, וגמרנו, אני סולח. לא, הם שילמו את כל המחיר, הוא סגר איתם חשבון, והם מתו במדבר. עונש על החטאים הנוראים שלהם. אז תראו איך אלוהים פועל. מתי הוא נותן רחמים? מתי הוא מעניש? בצדקה שלמה. אני לא סתם מדגיש את זה כאן כל הזמן. אלוהים לא עושה סתם דברים, אין כזה דבר. זה אחד העקרונות, אנחנו אנשים מאמינים. עלינו להבין שאין טעויות. אנחנו יודעים מעט מאוד. אף אחד מאיתנו שלא ישלה את עצמו שהוא יודע הרבה. אנחנו כמעט לא יודעים כלום. מה אנחנו יודעים? אלוהים יודע את הכל. ויש מקרים שאנחנו לא יודעים להסביר, כי אנחנו לא יכולים. אין לנו את המידע המתאים. עלינו להבין, בכל מקרה שאלוהים צדיק, גם ביהדות מי שיודע, לא פעם, אצל אנשים דתיים, כשקורא להם אסון, הם מקבלים מה שנקרא צידוק הדין. הם אומרים, אדוני נתן, אדוני לקח, יהי שם אדוני מבורך. הם באמת מאמינים בזה. עם כל הקושי, גם שמישהו מת, אדם צעיר, עולם שקורה אסון, הם מקבלים את זה. עכשיו, אני אדוני חוקר לבוחן כלום, הוא יודע גם מה קורה בתוך הבן אדם, הוא יודע את הכל. אנחנו רואים רק קצת דברים חיצוניים. לתת לאיש כדרכו כפרים על עליו. כל אחד מקבל מה שמגיע לו בדיוק, לא יותר ולא פחות. זה הצדק של אלוהים. כמובן. הלאה, אומר ביעקב ד' 6, אלוהים ללצים יליץ, לענבים איתם. ואלה שבזים לאלוהים וצוחקים עליו, אלוהים יבוז להם. ואלה שענבים, אלה שמשפילים את עצמם ונכנעים לפני אלוהים, אלוהים נותן להם חן וחסד ורחמים. איזה שאלה. זה הצדק שלו, כמובן. עלינו גם להגיד לאנשים שאנחנו מדברים איתם, אלוהים הוא אלוהי הרחמים. כל אדם שרוצה לשוב בתשובה, אלוהים מרחם עליו. ולא משנה כמה הוא חטא, לא משנה. הפושע הכי גדול, אם ירצה לשוב בתשובה, אלוהים מוכן לרחם ולסלוח. זה הגדולה של אבינו שבשמיים, תמיד הוא נותן אפשרות. אנחנו קוראים בישעיהו נ"ה פסוק 7. יעזוב רשע דרכו, ואיש אבן מחשבותיו, את המחשבות הרעות שלו, וישוב אל אדוני וירחמהו, ולאלוהינו כי ירבה לסלוח. תראו איזה חסד. אלוהים מוכן, כל אדם שבאמת שם, אלוהים מרחם עליו, אדם מסכן ואומלל, ומוכן לסלוח לו לחטאים שלו, כמובן. בלי משא פנים, לא משנה מי זה. ישוע אומר לנו במתי, בדרשת הר שם, אשרי הרחמנים כי הם ירוחמו. איך שהוא נוהג, הוא גם מצפה מאיתנו. כמו שאנחנו מקבלים את הרחמים של אלוהים בתודה רבה, גם עלינו לרחם על אחרים, כמובן. ומי שלא מרחם, בן אדם שלא מרחם, אלוהים לא ירחם עליו. זאת צדקת האלוהים. ואני אתן לך דוגמה קטנה, אני אעשה את זה בקצרה, כי אתם בטח מכירים. יש את המשל המפורסם ששני בעלי החוב, בבית תקראו את זה יותר, מתי פרק 18. אני אבוא את זה בקצרה, אני מזכיר לכם. אני לא אקרא את הכל, מדובר למשל שבו מלך מחשב חשבון עם העבדים שלו, בא אחד העבדים שחייב לו 10,000 ככרי כסף, המון המון כסף. טוב, הוא צריך לשלם את זה. זה יותר אשתו והילדים. הוא לא יכול לשלם, אין לו כל הרבה כסף. זה סכום עצום, אין לו סיכוי לשלם את זה. בוא נאמר, כמו היום כמה מיליוני דולרים. אז מה אומר המלך? טוב, אתה לא יכול לשלם, קחו אותו, את האישה, את הילדים, שימו אותם בתור עבדים. כל חיים עבדים לעבוד, להחזיר לאט לאט החוב. כל החיים. מה עושה הבן אדם המסכן הזה? הוא מרגיש עבוד, הוא וכל המשפחה הפכו לעבדים. היום ונורא. הוא נופל, מתחנן, נתן לי עוד אפשרות ואני אשלם לך מה שאני יכול. שימו לב, המלך הזה מרחם עליו, עליו, על אשתו, על הילדים, ומבטר לו על כל החוב. על הכל מבטר לו. אפס, אתה לא חייב לי כלום. איזה דבר זה. ברור לכם במשל שזה אבינו שבשמיים, והאנשים הזה, אנחנו בני האדם החוטאים. הלאה. ואז מה קורה? אותו אחד שהמלך ויתר לו על כל החוב, הוא פוגש את חבר, אחד מהחברים העבדים שלו, שהיה חייב לו רק 100 דינרים. בואו נאמר, תארו לכם, היום נניח דולר אחד לעומת מיליוני דולרים. כלום! אין מה להשוות לך. אז מה הוא עושה? הוא תופס אותו, חונק אותו, אומר לי, תשאיר לי את החוב שלך, את 100 דינרים. למרות שהמלך ויתר לו עכשיו על החוב האדיר שלו, מסכן, העבד הזה אומר לי, תשמע, תן לי אפשרות ואני אשלם לך את החוב. הוא לא מסכים לוותר לו. תתפסו אותו, שימו אותו במשמר, עד שהוא ישלם את כל החוב. איזה נבזות. אז מה קרה? קורא לה אדון, אומר לו, אתה עבד הרע, את כל החוב ההוא השמעתי לך, יען אשר לא ביקשת ממני, יען אשר זכה ביקשת ממני. התחננת, אני קיבלתי את זה. אבל, שימו לב, היה לך גם אתה לרחם על העבד. כמו שאתה קיבלת רחמים, היית צריך לרחם עליו, לא? זה צדק בסיסי. הוא לא עושה את זה. לכן, כפי שהלחמתי עליך, ויקצוף אדוניו ויסגר אותו למייסרים, עד כי ישלם את כל חובו. תראו מה קרה. הוא עכשיו נפגע, מה שהמלך ויתר לו, הוא לא מוותר עכשיו. בהתחלה הוא ויתר, לא. עכשיו תפסו אותו, לייסר אותו, להעניש אותו, עד שהוא יחזיר את כל החוב. עד מתי? כל הזמן. אין לו סיכוי להחזיר את החוב הזה. אתם שימו לב, מה הצדקה של אלוהים כלפי בני אדם, ואיך אנחנו צריכים להתייחס לאחרים עם הרחמים שקיבלנו, חובתנו לרחם גם לאחרים, כמובן. כמו שישו אומר, אם אנחנו לא נסלח לאחרים, אלוהים לא יסלח לנו. זה חייב להיות לשני הצדדים. אני חושב פסוק 16. ועל כן, אין הדבר לא ביד הרוצה ולא ביד הרץ, כי ביד האלוהים המרחם. זה פסוק לא קל. מה זה רוצה? אנחנו, אדם יש לו רצון, זה ברור, רצון. מה זה רץ? למה הכוונה? בואו תראו. הנה, הדגמתי כאן. זה אדם שרץ. למה הכוונה במילה אחת? למה הכוונה? חשוב להבין מה מדובר. כתב, מי שמתאמץ, לרוץ זה להתאמץ. אז שימו לב, השאלה הגדולה כאן, אחרי שבאנו מה זה לרצות ולהתאמץ, מה זה הדבר? חשבתם על זה? אחרי תכף נדע להסביר את הפסוק. מה זה, על איזה דבר הוא מדבר כאן? אני חושב, האפשרות היחידה לראות את ההקשר של הדברים. בפסוק האחרון שאמר לפני זה 15, דיברנו על הרחמים של אלוהים, נכון? וכאן כתוב בסוף, ביד אלוהים המרחם. להבנתי, זה מאוד ברור וחד משמעי. מדובר כאן על הרחמים של אלוהים. אם תפרשו את זה, אם תיקחו את המילה דבר למשהו אחר, תגיעו למסקנה אחרת לגמרי. ואני יודע שיש כמו פרשניות בעיניי מאוד מוזרות. זה להבנתי, זה ההסבר הנכון. הדבר זה הרחמים של אלוהים. ואני אסביר למה הכוונה. מה זאת אומרת? תשימו לב. הרחמים של אלוהים והחסד שלו, חן, חסד, רחמים, זה הכל אותו הדבר. הרחמים של אלוהים והחסד שלו, הם לא תלויים ברצון של בני אדם, או במאמץ שבני אדם עושים. לא. אדם יכול לרצות כמה שהוא רוצה לקבל את הרחמים של אלוהים, אלוהים לא ייתן לו. אלוהים אחד שלא נותן, לא יעזור לו כלום. אדם יכול להתאמץ, לעשות כל מה שהוא יכול לעשות, אלוהים לא ייתן לו רחמים. לא יעזור כלום. אלוהים מחליט. לא תלוי לא ברצון ולא במעמד שאדם עושה. להבין את האמת הזאת. ולמה? מסיבה פשוטה. הרחמים וחסד אלה דברים שלא מגיע לשום אדם לקבל. לשום אדם. בסדר? אלוהים מחליט למי לתת רחמים וכמה לתת. לפי טובו הרב. הוא לא חייב, תשימו לב, לאף אחד שום דבר. אני אתן דוגמה כשתבינו מה אני מדבר, מבני אדם. בואו נניח שבבינה מסוימת, ביום העצמאות, יום חגיגה, החליטו, הממשלה החליטה, שנשיא המדינה יעניק חנינה ל-100 אנשים שיושבים בבית הסוהר. כך המדינה החליטה, זכותה להחליט. משפט. חנינה זה חסד, אף אחד לא מגיע, הם פושעים, הם עשו מעשים רעים והם נשפטו לכלא. נשיא המדינה בודק את האנשים ומחליט למי לתת חנינה, כמה נכון ומי לא. האם מישהו ממאה אסירים אלה יש לו את הזכות לפנות לנשיא לרקע, למה נתת לי חנינה? או למה נתת לי חנינה חלקית? מה פתאום? כולם אשמים, לא מגיע להם כלום. תגידו תודה על מה שקיבלתם ותשבו בשקט. כי חנינה זה לא דבר שמגיע לבן אדם. גם חסד. זה לא דבר שמגיע לנו. אלוהים נותן לנו מתוך אהבתו. מה מגיע לנו? חסד, למה שיגיע לנו? אבל כולנו אנשים חוטאים ועלובים. אבל אלוהים מלא אהבה וחסד, הוא נותן לנו. לכן שלא תהיה הבנות, זה הרשות והזכות של אלוהים. הוא שולט כמה רחמים לתת ולמי, בצורה מוחלטת. ואתם תראו מיד שגם את הרחמים שהוא נותן, הוא נותן בצדקה, לא סתם. זה לא שאותו, אני יודע, הנשיא מדינה לוקח את המאה שמות ועושה כמו הגלה, זה כן זה לא, זה כן זה לא. לא, הוא בודק כל מקרה לפי שיקול דעתו, מי באמת אולי ראוי לחנינה, לפי התנהגות וכל מיני דברים אחרים. לא סתם. אלוהים כמובן פועל בצדקה שלמה. אני כאילו זה ברור לנו, כן? תשימו לב, אני חוזר על מה שלמדנו מקודם. אלוהים החליט לתת חנינה לבני ישראל שחטאו בחטא העגל, למרות שלא היה מגיע להם. הוא החליט. האם זכותו להחליט? כן. כדי למלא את התוכנית שלו, את ההבטחות שלו לאברהם, יצחק ויעקב. אם מישהו יכול להגיד שזה לא הוגן, הזכות שהוא החליט לתת חנינה. למרות שהחנינה הייתה זמנית, ואחרי זה הוא השמיד אותם. זה הצדקה שלו. תראו איך אלוהים פועל. ואני עכשיו אראה לכם בהמשך, הוא מרחיב את הרעיון הזה, נראה כמה שנספיק היום. פסוק 17. ככן הכתוב אומר לפרעה, בעבור זאת עמדתיך, בעבור אראותך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ. טוב. מי החליט שפרעה יהיה מלך מצרים? כתוב כאן, בעבור זאת עמדתיך. אנחנו יודעים שכל שלטון ניתן מאלוהים. עוד זה 3 שבועות בחירות בארץ, בגלל שכולנו מאמינים שמי שיבחר להיות בהנהגה, בממשלה, זה יהיה ברצון אלוהים. זה מה שאנחנו מתפללים, שהוא יחליט, הוא ימנה את השליטים. לא אנחנו בבחירה שלנו. אלוהים החליט שפרעה יהיה מלך מצרים. זה נכון לגבי כל שליט וכל מנהיג. למה? כדי להפגין את הכוח והגבורה שלו, איך? על ידי כך שהוא יעניש את פרעה. כדי לפרסם את השם שלו, את התפארת, בין כל העמים. תראו איזה דבר מוזר זה נראה. אלוהים בוחר בבן אדם, שיהיה מלך, אחרי זה להעניש אותו, ושהעונש הנורא הזה יתפרסם במקומות רבים, כדי שאלוהים יקבל את כל הכבוד והגדולה. נראה בתך משהו מוזר ביותר בקריאה הראשונית. למה אלוהים עושה את זה? מה, הוא בא לפגוע באדם המסכן הזה בפרעו? אני אעבור לנושא את זה בקצרה, כי לכולנו יש היכרות רבה עם פרעה, משה ואהרון ומכות מצרים. אני אעשה את זה בקצרה. אנחנו יודעים שאלוהים נתן 10 מכות עד שפרעה נשבר. האם אלוהים יכול להשמיד את פרעה ואת העם במכה אחת? מה דעתכם? זה כתוב מפורשות. אם תסתכלו בשמות 15, מה אלוהים אומר? אתה שלחתי את ידי ואח אותך ואת עמך בדבר ותכחד מן הארץ. אלוהים יכל לתת מכה אחת, דבר, כולם ימותו. מכה אחת. למה הוא בחר לתת 10 מכות? לא אחת. פשוט מאוד. הוא רצה להראות לכולם את הכוח והעוצמה שלו. מכה אחת זה כלום, זה מעט מאוד. אבל 10 מכות, אחת אחרי השנייה, כולל מכת בכורות, זה משהו אדיר. מי יכול לעשות את זה? אולי אם היו מתים בדבר, מי שאומר, טוב, זה בטח לא אלוהים, אולי זה מחלה, הם מתו במקרה, באופן טבעי. לא, תראו איזה מכות אלוהים נתן. האם מכות מצרים, הם התפשטו בין עמי העולם בתקופה היא? אתם, מה קוראים בתנ"ך, זוכרים? כמובן. זה הגיע למרחקים ממצרים לכל עבר, דבר שלא היה כמותו. עכשיו תשימו לב. נדבר קצת על פרעה. ואחר באו משה ואהרון ואמרו אל פרעה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוג לי במדבר. זה בתחילת שמות, אתם רואים. מה התגובה של פרעה? מי אדוני אשר אשמע בקולו לשלוח את ישראל? תראו את פרעה המלך. מי זה אלוהים בכלל? לא ידעתי את אדוני וגם את ישראל לא שלח. תראו את פרעה ברוב חוצפתו. עזות המצח שלו מזלזל באלוהים. לא יודע מי זה האלוהים שלכם, לא מעניין אותי, אני לא אשלח את עם ישראל. זה פרעה, הוא לא צדיק תמים, בוא נאמר ככה. למה הוא בסך הכל לא שחרר את עם ישראל? זה כתוב בהמשך. אני אזכיר לכם. ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שתי אותותי אלה בקרבו. שימו, אלוהים הכביד את ליבו של פרעה. זה מופיע כמה פעמים, תקראו את כל העניין הזה, ולהכביד את הלב, להקשות את הלב. אלוהים הקשה את לב פרעה, הכביד את ליבו, או חיזק אותו, זה כל אותו הדבר. אלוהים עשה את זה. למה? למען תספר באוזן בינך ובין בינך את אשר התעללתי במצרים, או במצרים, התעללתי בהם. פשוט איזה ביטויים אלה. ואת אותותיי אשר שמתי, וידעתם כי אני אדוני. אלוהים החליט ללמד אותם לקח. ולכן הוא מקשה את הלב של פרעה כדי להניש אותו עוד ועוד. ועכשיו תראו, נפרט טיפה הלאה. מה אומר? ויוצא מזה, כי את אשר יחפוץ יחננו. את מי שאלוהים רוצה הוא תן לו חנינה. ואת אשר יחפוץ יקשו, ואת מי שהוא רוצה הוא מקשה את ליבו. אז מי שלוקח את הפסוק הזה בפני עצמו, יכול להגיע לאבסורד, שאלוהים עושה מה שהוא רוצה, בצורה שרירותית, בלי שום סיבה. אני אשאל שאלה פשוטה. בוא ניקח שני אנשים, שניהם מתנהגים באותה צורה. החיים שלהם מתנהלים באותה צורה. האם לדעתכם ייתכן שאלוהים ייתן חן או חסד לאחד מהם, והשני הוא יקשה את ליבו? מה דעתכם? תחשבו טיפה. אין מצב, אין כזה דבר. אם שניהם מתנהגים וחיים אותה צורת חיים, מגיע להם אותו דבר מאלוהים, זה מה שהוא ייתן להם. הוא יחליט כמה ואיך. אבל לא ייתכן שהוא יחליט סתם, אחד, להניש אותו, להקוט אותו, והשני יתת לו המון חן וחסד וחיים. אין כזה דבר. מה קראנו מקודם? כל אחד מקבל כפרי מעל עליו. איזה שאלה. עכשיו בוא נראה מה קורה כאן. יחננו, ירחם עליו, ייתן לו חנינה. להקשות זה לחזק או להכביד. זה ביטויים שמופיעים גם, השמן לב העם הזה גם להשמין, זה להכביד את הלב. גם ביטויים דומים. עכשיו שימו למה קורה כאן. מחזוריות מעניין. אלוהים מקשה את לב פרעה. הלאה. פרעה מסרב לשחרר את בני ישראל. לא מוכן. למה? הלב שלו קשה. מה קורה? אלוהים מכה. ואז מה קורה? אלוהים שום מקשה את לב פרעה. מין כזה, לופ כזה, מעגל. רק האם כשאלוהים מקשה את לב פרעה, האם הוא יהיה מוכן לשחרר את בני ישראל? מה דעתך? הוא לא יכול. למה? כי הלב שלו קשה. למה הוא קשה? כי אלוהים יקשה את ליבו. איך הוא יצא מזה? וראיתם מקודם, הוא רוצה להתעלל בפרעה ובמצרים. זה מה שאלוהים רוצה. למד המלקח. וכאן באמת אפשר לשאול שאלה, האם זה הוגן שאלוהים יתעלל בפרעה בעם שלו להראות את גולתו לעולם? שאלה. כי אתה קורא בתחת רק איזה אלוהים זה כאילו. בואו נראה מה התשובה. ואנחנו עכשיו חוזרים לפרעה. בן אדם הזה, כפי שהבנו, לא היה צדיק תמים. הזכרתי את זה מקודם. בואו תראו. הבן אדם הזה, כפי שאנחנו נראה מיד, היה אדם שלילי ביותר, פושע אמיתי, מאנשים הכי גרועים להבנתי בהיסטוריה האנושית. מה פשוט כמו המן הרשע והיטלר ואחרים. מה הוא עשה? הוא העביר את בני ישראל בפרך, לא מעניין את הכלום, עבדים שיעבדו כמה שיותר קשה, ולא זה, לא רק זה, הוא ציווה להשליך את התינוקות ליאור. אתם קולטים איזה מטורף הבן אדם הזה? אנחנו יודעים את זה, אבל זה הרי לא נתפס. שהתנינים יאכלו אותם. זה פרעה. אז שלא נטעה. הבן אדם הזה היה רקוב לגמרי. איש מלא חטא, עשה דברים הכי גרועים שאפשר. האם מגיע לו עונש? ועוד איזה עונש מגיע לו? ואלוהים החליט שמגיע לו עונש כבד ביותר. איזה שאלה. עכשיו אני רק רוצה להשלים את התמונה. ואני מצא, תקראו שם את כל הקטע. בהתחלה, פרעה הקשה את הלב שלו. כדאי לזכור את זה, לכן נדגש את זה. כאן, בהתחלה. מספר פעמים. רק לאחר מכן, לאחר שפרעה הקשה את הלב שלו בעצמו כמה פעמים, אלוהים הקשה את ליבו כעונש. אל תתבלבלו. זה לא שאלוהים יחיד בהתחלה, מההתחלה אני מקשה את ליבו. אז הוא חסר עונים, מה יעשה? לא. בהתחלה פרעה מרצונו חופשי, הוא לא הסכים לקנה לאלוהים. לא הסכים. פעם אחר, מני חמש פעמים, אם אני לא טועה, הוא לא הסכים. בשלב מסוים, אלוהים יחליט לפעול להקשות את הלב שלו. ואחרי שהוא מקשה את הלב, גמרנו. פרעה לא יכול לשנות את זה. זה מאוחר מדי. הוא אומר שם, בשמות, שימו לב, בהתחלה פרק ג', אני ידעתי, הכל מבוסס על הידיעה של אלוהים, אני מדגיש את זה. שום דבר לא מפתיע אותו, ידעת הכל מראש. כי לא ייתן אתכם מלך מצרים אל ההלוך ולא ביד חזקה. אני ידעתי שלא ישחרר אתכם. ואם אני לא אפעול ביד חזקה, אין סיכוי שתצאו משם, הוא ידע את זה. ושלחתי את ידי, והיכיתי את מצרים בכל נפלאותיי אשר אעשה בקרבו, ואחרי כן ישלח אתכם. אלוהים ידע מראש שפרעה לא יסכים לשחרר את העם. הוא ידע את זה. ופרעה הוכיח זה נכון. אלוהים החליט לעמד אותו לקח, מכות קשות, כולל מכת בכורות, ואז פרעה נשבר, ואז הוא הסכים לשחרר את העם. האם פרעה נושא בכל האחריות? איזה שאלה? איזה שאלה? שמות זין אומר, ואני אקשת לב פרעה, והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. אני חוזר, זה דבר מאוד עקרוני להבין את זה. צדקה מוחלטת של אלוהים. הוא לא סתם הקשה את לב פרעה. היה מגיע לו את זה, לאדם הרשע הזה. עכשיו אני רוצה להדגיש כאן, אני לא יודע עוד כמה דקות אני אעצור, יש לי עוד הרבה. אני אומר, כבר חזר ואומר עכשיו לכולנו, העונש הכי גדול שאלוהים יכול לתת לבן אדם, פרט להמית אותו, שהוא מת גמר לו, הוא לא יכול לעשות כלום, זה להקשות את ליבו. אני אומר לכם, אנחנו נרחיב את זה כמה שנספיק גם פעם בה. הקשיית הלב מאלוהים, זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לבן אדם. אתם יודעים למה? בן אדם כזה הוא אבוד. אבוד. הוא לא יכול לעשות כלום. גמרנו. אוי ואבוי למי שמגיע למצב הזה. אוי ואבוי לו. ואנשים מגיעים לזה. כמו פרעה, ראיתם? אני אמשיך טיפה הלאה. אחרי שבני ישראל יצאו מצרים, הסיפור עוד לא נגמר. עם כל מכות מצרים זה לא יסתיים. מה קרה? מה היא לא אומר? שימו לב. וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם. פרעה המטורף הזה, אחרי כל המכות שהוא קיבל, הוא ינסה לנסות לפגוע בבני ישראל שיצאו מצרים, הרי זה טירוף, הרי אלוהים פגע בו. מה, ינסה להילחם נגד אלוהי ישראל? מה אלוהים עשה? שימו לב, אלוהים חיזק את הלב שלו. זה לא היה בשליטה שלו. והוא גרם לכך שפרעה יגיד לקודם, קדימה, בואו נרדוף אחריהם, למה? כדי להשמין אותם בים סוף. כלומר, בשלב הזה הוא כבר לא יכל להתנגד. זה פעולת אלוהים. זה עבוד. והם טבעו בים סוף כולם, כולל פרעה. אז שימו לב, כדי שלא תהיה נבנות, לא לקרוא את זה כפשוטו. פרעה היה אדם מאוד אכזב ורשע. הוא הקשה את ליבו מספר פעמים, אני מדגיש את זה, וסרב לאפשר לבני ישראל לצאת מצרים. לכן אלוהים הקשה את ליבו והמית אותו. משהו כאן לא צודק שאני אבין. צדק יותר גדול מזה אני לא יכול להבין. הכל מתוך ההקשר של הדברים. תעבור עוד כמה דקות בכל זאת. אני אתן רק שתי דוגמות לרחמים של אלוהים. אלוהים מחליט על מי לרחם ואת מי להקשות הלב שלו, זה הנושא שלי. אלוהים מלא חסד ורחמים כמובן. אני אתן רק שתי דוגמאות. אני מזכיר לכם, אנשי נינווה, גם הם היו אנשים רעים ביותר. הם שבו בתשובה, אנחנו יודעים, שמו שק ואפר גם בעלי החיים. מה כתוב שם? וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרע, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. אמרנו מקודם, מי ששב בתשובה מידית, אלוהים מרחם עליו. הוא רחם עליהם, ויונה מאוד הצטער שאלוהים לא ישמיד אותם, כי הם היו אויבים של עם ישראל. אבל אולי באמת קצת להשלים את התמונה, גם לגבי אנשי נינווה. תדעי מה קרה אחרי 40 שנה, קראתם קצת? הם הושמדו. הם חזרו לדרך הרעה שלהם, אחרי שאלוהים ריחם עליהם כאן, ואחרי 40 שנה בערך, בתקופת נחום, זה מופיע שם בספר נחום, אלוהים השמיד אותם על ידי כמה עמים. שוב, הרחמים היו זמנים כשהם פעלו נכון, אבל כשהם חזרו לדרך הרע שלהם, מגיע להם השמדה והם הושמדו. כיוון שנושא מאוד מאוד רציני, ואני באמת הולך לאט מאוד, אני מאוד מבקש מכם, תבואו טוב על הפסוקים הבאים, גם תנסו לחזור אחורנית, כדי לראות את כל התמונה, להבין איך אלוהים פועל. פעם בנו נמשיך הלאה, אבל אני רוצה עכשיו לעצור.